שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שנציג עכשיו בקולנוע. היום לא. היום נדבר על הסרט Highest to Lowest שלא מציג בכלל בקולנוע. הביקורת תחולק לשתיים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנערוס לו. בחלק השני נספיילר נענתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim מגלית עם C בעברית, sarcastim, א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לתף הפייסבוק שלנו ולהשאיר שם מערות או מחמות. שלום אורן.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, אני יודע, אין חדש, סטנדרטי.
סטנדרט, כן.
עוד מעט חגים.
עונת מלפפונים, כמו שאמרנו פה.
כן, עוד מעט חגים.
כן, בקרוב.
במה אני אתחיל הפעם? יש לי שני דברים להגיד כרגיל.
יאללה.
בוא נתחיל בדברים החשובים יותר. חדשות מעולם הקולנוע. שמעת בטח על מכתב ההחרמה.
כן, זה אחד מהנושאים גם אצלי.
1,800...
עד על 4,000.
אמנים. זה מכניס אותנו לבעיה, כי אם הם מחרימים אותנו, מה, אנחנו נחרים אותם בחזרה? כאילו, אני אתן את הרשימה. איו דבירי, אני צריך להחרים את דבר. אוליביה קולמן, אני צריך להחרים גם את דבר וגם בערך... כל דבר טוב אחר שהיא עושה, מרק רופלו, חבייר ברדם, אמא סטון, ריז אחמד, דילדה סווינטון, יורגס לנטמוס, יורגס לנטמוס, אני מחרים אותו גם ככה, זה בסדר. החרמתי אותו לפניו, אז זה בסדר. יואחים פיניקר, משהו כזה. בקיצור.
הצטרפו, אנדרו גרפילד, חואנקין פיניקס,
גיא פירס. פיניקס, התכוונתי לפיניקס.
אליוט פייג' וכו' וכו', גם ברגם אבון בוס בחר הצטרף, בקיצור.
כן.
ובמה יאהוב עליך ג'ונתן גלייזר, מאזור העניין.
כן, נכון. שהוא יהודי, לא?
כן, כן.
הוא קרא להחרים אותנו, ועכשיו הוא מחרים אותנו. בסדר, דו.
לא, אבל תשמע, אתה יודע, העולם לא פייר, ואנטישמיות וכו' וכו' וכו', אבל יש עכשיו גל...
אין אבל, לא, אפשר להגיד בנוסף.
בנוסף, יש גל עכשיו מאוד צונמי.
כן.
מדיני, אנטי-ישראל... שזה, אתה יודע, זה סוחף, לא כולם, רובם לא מבינים באמת.
פארמאונט לא הצטרפה.
היחידה בינתיים שיצאה נגד.
זה נחמד.
נגד, ופרסמה הצהרה שמגנה את החרם, דרך אגב.
אתה יודע למה?
כמיהודים?
לא, מה פתאום? כי סטאר טרק זה בפארמאונט, ובסטאר טרק כאילו העתיד הוא אוטופי. אז היא הוציאה הודעה כנגד מכתב האומנים.
כן, שהשתקת אומנים.
אני לא יודע מה זה אומר שמחרימים אותנו. מה, כאילו הסרטים שלהם לא יקרנו בארץ, הם לא יגיעו פה לביקור.
לא יגיעו לפסטיבלי הסרטים, והם קוראים...
לא, מה, לדוק אביב? למה הם לא יגיעו?
פסטיבלי הסרטים בירושלים, בחיפה, דוק אביב.
אני לא זוכר שאיו אדבירי הגיע לפסטיבלי הסרטים.
הגיעו אומנים בינלאומיים, וגם קראו לו שתי פעולה עם יוצרים ישראלים וכו'. ואתה יודע, יש ישראלים בחול, אורן ברגמן, אורן, לא ברגמן, איך קוראים לו, אורן, דבר פעם שעברה, מוברמן וניר ברגמן ואחרים שיוצרים גם בחול.
אני לא מתרגש. אתה יודע מתי הכי אהבו אותנו? באמת.
מתי הכי יאהבו או
אהבו? מתי ממש 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 זכינו בהכי הרבה אהדה והכי כל האומנים נורא 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 אהבו אותנו? למה אתה אומר את זה? בשמיעי לאוקטובר.
כן.
אז אני מעדיף היום. יאללה, בוא נעבור הלאה, כי אנחנו לא פוליטיים. בסדר, מה אכפת לי?
כן, אבל תשמע, זה... כן, זה אירוע.
להחרים אותם בחזרה?
לא יודע.
זה יותר מדי בשביל להחרים בחזרה.
תראה, להשתנה יום אחד שהמלחמה תיגמר ונחזור להיות לאבי דבי וכולי, אבל כן.
נכון. ולכן אני אומר, זה לא צריך לשנות שום דבר.
כן.
זה לא פשוט, לא יודע, אני כאילו קראתי, דפדפתי הלאה.
זה מצטרף לאירוויזיון שקוראים להחרים אותנו עכשיו.
לא נכון, די, עכשיו הרגת אותי, אירוויזיון, די.
לא, זה אירוויזיון, זה אירוע בינלאומי.
מה אתה אומר?
עכשיו בטח באירופה. מה?
כאילו, הוא רוצה לשחק גם בספרד וגם באירופה, מה זה בינלאומי באירופה?
לא, לא, זה אירוע בינלאומי, אירופאי, בסדר, אירופה זה בינלאומי.
אירוע אירופאי הזוי.
הזוי, מאוד מתוקשר, מאוד נצפה. בסדר, יש...
אוסטרליה הם באירוויזיון?
לא זוכר.
לדעתי כן.
יש מצב, כן, 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 אני חושב שכן. הם מחרימים או לא?
לא, אבל אוסטרליה, אחד האנטישמים...
בסדר, גם דובאי, בעכשיו הם הצטרפו ליורוליג בכדורסל, אתה יודע.
דובאי קונים את הכדורסל.
האירופאי.
תקשיב, סנדר, סנדר, זה אמרתי. יאללה, בוא נעבור לדברים הפחות חשובים. בפרק הקודם, דיברת על מאסטר שף. ואני אמרתי, תגיד, לא דיברת ממש לאחרונה, על העונה האחרונה, כאילו, היה נדמה לי שאתה, כאילו, שכבר דיברת על זה. ואני אמרתי, לא, מה פתאום? וצדקת, באמת לא דיברת.
אוקיי, חשבתי שטעיתי, נתתי לרגע.
לא, חס וחלילה. אבל גם אני לא טעיתי.
אוקיי.
הלכתי וספרתי. אנחנו בפרק 93, משהו כזה, נראה לי.
זאת אומרת שהעונה הקודמת שבאת אפשר לא כזאת מזמן, זה מה שאתה נעשה להגיד?
אנחנו בערך בפרק 90, אולי 92, 93, נראה לי משהו כזה. עד היום דיברת...
הזוגים אצלך, הזוגים אצלי.
עד היום דיברת על מאסטר שף 5 פעמים.
יש 12 עונות, רק 5 פעמים? יש לי עוד 7 פעמים לדבר,
עוד לא עברנו 12 שנים בפודקאסט. אני מנסה להגיד,
שהיו 5 עונות בשלוש שנים.
שבשלוש עונות של הפודקאסט, אתה כבר דיברת 5 פעמים.
זה אומר שהיו 5 עונות בשלוש שנים, זה מה שזה אומר.
לא, כי אתה הכנסת את המאסטר שף סופונה, ומאסטר שף הטבחים.
סליחה, זה לא אני הכנסתי, זה הם הכניסו.
נכון. אז היה פעם אחת מאסטר שף הטבחים, ומאסטר שף
הסכינאים.
סכינאים, ואול סטאר מאסטר שף, אז עד עכשיו. ורציתי לשאול, האם אתה חושב שהריאליטי הכי טוב, אין שום ריאליטי שהזכרת 5 פעמים בפודקאסט אדם, האם זה הריאליטי הכי טוב שאתה צופה בו?
שאלה מוזרה קצת.
למה? 5 פעמים הזכרת אותו? כאילו אני לא מזכיר משהו 5 פעמים.
זה אחד מהשלושה יחידים שאני צופה בהם. כן, אמרתי פעם שאני לא מת על ריאליטיז, אבל אמרתי שאני צופה ב3 ריאליטיז, המרוץ למיליון, הישרדות. ומאסטר שף, זה פחות הריאליטי, זה יחידים שאני רואה.
כן.
אחד בכל ג'אנר.
רק רציתי לציין, בפעם הבאה שתזכיר את זה שוב, אני אגיד שזה הפעם השישית. זהו, זה מה שלי, זה כל מה שהיה לי להגיד. בטח יש לך עוד...
יש לי עוד כמה דברים קטנים.
קדימה, נו.
הסתיימה אותה עונת הקיץ. עונת הקיץ הרשמית...
בכדורגל?
כן, בקולנוע. אנחנו פרצו קצת על קולנוע, הפעם על קולנוע.
אוקיי.
הקיץ מתחיל מ-Labor Day, שזה מאי, ועד Memorial Day, שזה השבוע הראשון של ספטמבר, אז עכשיו הסתיימה.
קיץ איפה?
בארצות הברית. העונה, מה שנקרא, סרטי קיץ.
אוקיי.
כן, אז שזה כל הבלוקבאסטרים, ואיפה האולפנים מכוונים וכו', תמיד זה מתחיל בוויקנד הארוך של Memorial Day, ונגמר, סליחה, של Labor Day, ונגמר בוויקנד הארוך של Memorial Day. אז הסתיים, והתפרסמו נתונים על הקיץ, על סרטי הקיץ, הכנסות מסרטי הקיץ וכו'.
בארצות הברית.
כן, בארצות הברית, וגם בעולם, שסרטים אמריקאים בעולם, אז הדוח מראה שהעונה הקולנועית של קיץ 2025 הייתה מאוד מדהיגה. כלומר, ההכנסות בצפון אמריקה הסתכמו ב-3.6 מיליארד דולר בלבד, זה ירידה משנה שעברה שהיה לו 3.67, וזה ירידה משמעותית מ-2023 היה 4.09. כלומר, בערך חצי מיליארד דולר פחות בשנתיים.
תעשו סרטים טובים, אנשים ילכו לקולנוע.
אז זהו, זו השאלה אם זה הסרטים הטובים, או כבר יש כל מיני מנכלים, וזה שמדברים, אחד אמר, מנכל של חברה שקראת Just Watch, שאמר שהוא חושב שמאז הקורונה, מערכת כבר תצליח למלא את הפער, זה כבר לא שוק, mass market כמו שהיה פעם, זה קבוצה יותר קטנה של אנשים שהולכת לקולנוע, הרבה יותר סטרימינג, צפייה ביתית, אפרופו סרט שאנחנו עושים היום, אז זה מגמה שדיברנו עליה כמה פעמים, אבל היא מראה מכה כבר בקופות, לפחות עכשיו, וגם הכנסות מהשווקים הבינלאומיים בירידה. כלומר, לפני הקורונה, היה איזה נתון קצת מורכב, שמר לפני הקולנוע, מתוך 10 הסרטים המובילים של האולפנים, 8 מתוך ה-10, מעל 60% מההכנסות שלהם היו מחול. השנה שעברה זה ירד ל-6, והשנה רק 3. כלומר,
קשה לומר, אתה לא יודע את זה
ממשרד. הרבה פחות מההכנסות מגיעות מחול, מאשר מארצות הברית ביחס, בתוך הסרט. זהו, אז יש פה מגמה מדהיגה, שכבר נמשכת כמה שנים, התחילה, שוב חשוב, זה הקורונה, אבל זה גרם לזה שבר שלא התעשו ממנו, ועכשיו אתה יודע, הם נורא מפמפמים, כבר הייתי כמה מפמפמים את הקיצים הקרובים, לא, הקיץ הבא יהיה, אז כבר מדברים על 2026, אם אתה יודע, כבר מתחילים לפמפם את המנדלוריאן, וצעצוע של סיפור 5, וספיידרמן החדש, וסופרגרל, וכו', ושפילברג, ואודיסאה, וכו'. וכבר פרסמו את רשימת הבלוקבאסטרים ב-2027, עם עידן הקרח וגודזילה ומהיר ועצבני ומלחמת כוכבים חדש, ואתה יודע, מעבר לספיידר ווירס וסופרמן
הכל פרנצ'ייז, פרנצ'ייז, תקשיב, הכל פרנצ'ייז, הכל סיפורים ישנים שכבר ראינו, הם שחונים, והכל אותו דבר. תביא עוד פעם שנה כמו 99, תראה שהם יכניסו הרבה כסף.
אבל זה סיבה ומסובב.
נכון, הם מחנכים את הקהל. מחנכים את הקהל.
וגם
ללכת לסרט כמו נעלמים, ולא ללכת לראות את הסרט.
אבל גם הקהל זורם.
נדפסו על חם.
אבל גם הקהל זורם להמשכונים, ומתדלק את האולפנים, שאומרים, אוקיי, זה מניה בטוחה, וזה, אתה יודע, רווח בטוח, ואנחנו עושים נדפסו על חם. לפעמים זה יצליח, ולפעמים לא.
דיסני עם כל הלייב אקשן וזה. לא, בסדר, הם מחנכים את הקהל, הם משלמים את המחיר, ותתחילו לעשות חישוב לאחור, תחפשו איפה איבדתם את עצמכם.
הבעיה שאנחנו מתחילים כבר לחשב את קיצנו לאחור.
תבדקו איפה, שיבדקו איפה הם איבדו את הדרך, ושיחזרו לשם, ויעשו קולנוע טוב.
אז מה שאני אומר, זה לא רק זה. יכול להיות שזה יותר חזק מזה.
אני חושב שזה.
אתה יודע, שינוי הרגלי הצפייה, הסטרימינג, הנגישות, האנשים פחות, שאלה, זה לא הופך להיות תיאטרון, אתה יודע.
אתה לא תראה בבית, לא משנה מה גודל המסך שלך, Mad Max Fury Road ומטריקס, אתה לא תלך לראות את הסרטים האלה בבית. תעשו סרטים כאלה,
זה הבלוקבאסטר, אתה יודע.
אנשים ילכו לקולנוע.
אז פעם, היו הולכים לסרטים יותר קטנים ויותר אנשים.
כן, בסדר.
טוב, דבר הבא, אפרופו בלוקבאסטרים 2027, סופרמן 2.
אתה רואה?
פרסמו את סופרמן, שהולך להיות סופרמן הבא כמובן, יקראו לו איש המחר, Man of Tomorrow. פרסמו שתי דברים מעניינים, אחד את תמונה של סופרמן ולקס, זו תמונה מהקומיקס, של לקס בחליפה רובוטית כזאת, שהוא נותן לו כוחות להיות, ללחם בסופרמן בעצמו בתוך איזה חליפת איירון מן גדולה כזאת. וג'יימס גן אמר שהם הולכים לשתף פעולה נגד איזה אויב משותף, ולפני זה יהיה לדיסי שני סרטים נוספים, סופר גרל בשנה הבאה, ויש מה שנקרא קליי פייס, איש פני חמר, ואחרי סופרמן 2 הולך להיות גם בטמן 2, שזה ההמשך של הבטמן שהיה לפני כמה שנים בגילומו של האומי דמדומים, נו, מטנט. אתה מה מתכוון?
פירס משהו.
לא.
כן, אני יודע למי אתה מתכוון.
כן. בקיצור, זה הולך להיות, זה סופרמן, כמו שאמרת, פרנצ'ייזים חדשים ומרעננים. דבר אחרון שרציתי להגיד, שלחו לי, אמרו לי, אתה חייב לדבר על זה. ראית את הפרסומת החדשה של
רוברט פטינסון.
נכון, תודה.
כן.
פטינסון, כן. את הפרסומת החדשה של חברת השכרת מכוניות פריסבי, עשתה פרסומת חדשה ב-AI, ראית את זה?
לא.
אוקיי, הם לקחו את, הם עשו ב-AI את זאב רווח ויהודה ברקן,
אוקיי.
שניהם עליהם השלום. כאילו צנע של סוג של חגיגה בסנוקר, שניהם צעירים בתקופה של חגיגה בסנוקר, כאילו דחקות על ביניהם סביב הנושא הקניית רכב.
אוקיי, מגניב.
כן, אבל
שילמו למשפחות?
זהו, מעניין איפה שילמו למשפחות. בזה נורא קרינג'י. כלומר, רואים את זה וזה כאילו לא נראה לגמרי אמין. יש שם איזה משהו שהוא, תראה, גם הכל, אני לא בטוח אם הכל הוא AI או מישהו חקיין, והפרצוף לא לגמרי עד הסוף מבושל, אתה יודע, זה קצת כמו הסרטים האלה שמביאים את קרי פישר אחרי שהיא מתה, אז פה זה ממש פרסומת ומדברים ביניהם ואינטראקציה וזה, זה טיפה יותר ארוך.
מקהל היד, בני כמה קהל היד, האם הם יודעים מזה בכלל זאב רווח? לא, באמת, אנשים בני 30.
שונה ביהודה ברקן, זה יותר אחורה.
כן.
כן, אני, אתה יודע, טוב, אתה יודע, זה חברה מכוניות, קונים מכוניות אנשים מבוגרים יחסית, אז זה בסדר.
זה מה שאני אומר,
מקהל היד, מגיע. עם קריצה לחכה בסנוקר, והוא היה ורדי, איזה קציצה, והקרבורטור נפל לתור, אתה יודע, סרט בורקס בתוך הזה, טיפה מוזר, לא יודע, אבל אם יהיה עוד ועוד כאלה.
הפרסומת הבאה זה ההגשה שהיה מנוע.
כן.
אף אחד לא מכיר את המערכון הזה בכלל, בטח לא, בסדר, אוקיי.
כן. טוב, זהו, זה הדבר האחרון שהיה להגיד.
מגניב.
כן.
אז בוא נעבור למה שראינו בשבועיים האחרונים.
יאללה.
ואני אתחיל בטעות.
בטעות ראיתי.
הטעות היא שביום שישי הלכתי לראות את הסרט שפה זרה. וזה הסרט שהיינו צריכים לדבר עליו. למה? כי אנחנו כל הזמן רואים, הפודקאסט זה סרטים שמציגים עכשיו בקולנוע, ו...
אנחנו פודקאסט ישראלי.
היסט הוא לא היסט, הוא לא מציג בקולנוע, כי לפני שבועיים לא מצאנו שום דבר.
נכון.
ולכן לקחנו איזה משהו שהוא בסטרימינג באפל טיווי, והוא גם סרט ישראלי, ואנחנו כל כך אוהבים לקדם סרטים ישראלים, וממש נהניתי. אז זאת הטעות. בכל מקרה...
למה לא כתבת לי בשישי בערב או בשבת בוקר? אתה צודק. ראיתי, תראה, בוא נעשה את זה על זה.
אוקיי, לא חשבתי שאתה...
אוקיי, הייתי זורם איתך.
כן? כן. בכל מקרה, הסרט שפה זרה, באנגלית הוא נקרא Dead Language, שזה לא בדיוק שפה זרה. ותהיתי אם אתה זוכר, לפני חודשיים סיפרתי לך, שהגעתי לארצות הברית.
שלוש פעמים סיפרת לי את זה.
פגשתי בשדה התעופה, פגשתי בשדה התעופה מישהי, ו... לא הכרתי אותה בכלל, פשוט נכנסנו לאוטו ונסעתי איתה חמש שעות כן. ללס וגאס. אז הסרט הזה מתחיל בפגישה מקרית בין איה לגבר זר בשדה התעופה, ומשם הם פותחים בנסיעה לירושלים, לא ללס וגאס. השחקנים, שרה אדלר משחקת את איה, יחזקאל לזרוב משחקת...
אני אוהב אותו.
כן, משחקת בעלה אביעד. מיכל ברזיס ועודד בינון הם בני זוג שהם הבמאים. עכשיו... זה מבוסס על סרט קצר מ-2012 שקראו לו איה, לא שפה זרה, שגם שניהם, מיכל ברזיס ועודד בינון, ביימו את הסרט הקצר, והסרט זכה למועמדות מאוסקר בקטגוריית הסרט הקצר, שזה לא טריוויאלי, כי זה לא ש, אתה יודע, פרסי אופיר, שולחים את הסרט הטוב ביותר, ואז הוא עולה לזה, הוא אשכרה זכה למועמדות לאוסקר. הסרט הזה, שפה זרה, התקבל לפסטיבל טרייבקה, והוצג בפסטיבל ירושלים. עכשיו, בטרייבקה...
הוצג כבר בפסטיבל ירושלים?
כן. בטרייבקה, המנהל האומנותי של הפסטיבל, אני לא יודע באיזה מדינה זה טרייבקה.
בניו יורק.
כן?
טריינגל בילו קנל סטריט.
יפה, מגניב. אני לא ידעתי את זה. אז מנהל האומנותי, הוא בעצמו עלה לבמה, והציג את הסרט, כדי להגיד, אנחנו לא מחרימים, וזה אומנות, וזה לא משנה מאיפה מגיע הסרט.
זה גם בסביבה לא נורא פרו-ישראלית רייבק, זה רובו דנירו שם מורה וכו', כן.
אבל אי אפשר לדעת היום, אתה כן, יודע כן. מה. בכל מקרה, זה מאוד יפה. הסרט כולו מתרחש, כמעט כולו, רובו, מתרחש בירושלים, ואתה יודע, אנחנו אוהבים להגיד על סרטים שזה סרט ישראלי, שרק בישראל אפשר לצלם.
כן, כן.
כשאתה רואה, אתה לא יכול לצלם סרט כזה בחול, אז שפה זרה הוא סרט לא ישראלי.
ו... מה סבור לא ישראלי?
שאפשר היה לצלם אותו...
בכל מקום.
אני אגיד בכל עיר אירופאית, אוקיי? נגיד את זה ככה. חלק גדול מהסרט הוא בשפה זרה. מדברים אנגלית. רוב הסרט. יש קצת הונגרית, אבל חלק גדול מהסרט זה באנגלית.
מזכיר לי קצת Lost in Translation, כשאתה אומר.
כן.
כאילו, כאילו, איך אתה מתאר אותו. אני לא יודע, לא ראיתי, אבל אתה יודע.
לא יודע, לא.
לא?
לא, 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 לא.
כי זה גם, אתה יודע, שני זרים, נפגשים, בית מלון, הם...
לא, לא חושב, לא חושב. אני אומר תמיד שמפריע לי המשחק של הישראלים, שהוא, אני תופס את הניואנסים, וזה לא אמין בעיניי. אולי... בגלל שהסרט הוא באנגלית, אבל גם בגלל ששרה אדלר עושה עבודה מדהימה. המשחק הוא מעולה, מאוד מאוד אמין. והסרט הוא על בני אדם שמדברים בשפה זרה אחד עם השני. וכמו שאמרתי לך, כל הסרט הוא באנגלית. אביעד בעצמו הוא חוקר שפות עתיקות מתות, Dead Languages. ואתה זוכר, היה איזה סרט איטלקי שהם יושבים בשולחן שישה חברים.
בטח.
ומחליפים טלפונים.
הם לא מחליפים טלפונים, כי הם מסיימים טלפונים לשקט, והם אומרים שכל מה שיהיה בטלפון הם ירו אחד לשני, ואז איך עושה.
זה משהו כזה, כן. אז...
עשו הרבה עיבודים לזה.
אז זה דומה, זה מזכיר. בעצם יש את השאלה, האם אתה מכיר את מי שיושב לידך בשולחן? האם אתה מכיר את הבן זוג שלך? האם אתה חלק מתוך מערכת זוגית? האם אתה בודד בתוך המערכת הניסויים? זה סרט מקסים, באמת, קשה לי להגיד אם היית אוהב אותו או לא. אני יכול להגיד שלי למשל הייתה סצנה אחת שהייתה לי מאוד קשה, אבל נהניתי, ממש נהניתי, זה סרט לא קצר, הוא יותר משעתיים, והוא היה מרתק, היה מרתק לראות מה יקרה. אני חושב שהוא מצולם, מצוין, כמו שאמרתי, משוחק מצוין, הדיאלוגים רובם בסדר, חלקם קצת פחות, יש שם לקראת בסוף סצנת ריקוד, נהדרת, נהדרת, מיוחדת, זה הסרט השני כבר השנה, שיש סצנת ריקוד ארוכה, יפה, משמעותית, וכמובן, אתה יוצא מהסרט...
אחרי פיסמייקר כמובן, נכון? הסרט ריקוד בהתחלה.
וכמובן, אתה יודע, הסרט אתה יוצא מהסרט, וזה מיד גורם לך לדבר עם מי שראית איתו את הסרט.
איזה זר ששואל אותך בקולנוע.
יש לך המון 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 על מה לדבר על הסרט, וזה תמיד כיף, זה תמיד, נכון. זה סרט שגורם למחשבה ושיחה, ובקיצור אני ממש ממליץ, שפה הזרה והוא מציג עכשיו בקולנוע, יש לי כמובן שני דברים להגיד. מחוץ לסרט אחד, זה שהסצנת הריקוד בסוף, שהיא ארוכה והיא יפה, והיא באמת מאוד מאוד מיוחדת, הם רוקדים לצלילי שיר משנות ה-80. עכשיו, אנחנו נוסעים מהקולנוע הביתה, והשיר מתנגן לי בראש, מתנגן לי בראש, מתנגן לי בראש, אני מגיע לה, מגיע הביתה, נכנס ליוטיוב, כותב DEP. וגוגל ממשיך לי, Depeche Mode, Enjoy the Silence. אני אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות, לא יכול להיות. אין, זה לא, לא יכול להיות. זה מוגזם, זה פשוט מוגזם. לא, זה מדהים, זה באמת מדהים. אגב, אני, סתם שתדע, כשאני גולש וכשאני עושה חיפוש, אני עושה את זה ב-Private Browsing, אינקוגניטו, כאילו, אין היסטוריה, אין יוזר, אין לוגין, אין כלום. נכנס וקיש.
חומת המונים, חביבי.
לא יומן. איזה המונים, מה המונים, ישראל, שפה זרה. הדבר השני, זה כמובן קולנוע מודיעין, אנחנו נכנס 10 דקות אחרי השעה שאמור היה להתחיל הסרט, זאת אומרת 5 דקות לפני תחילת הסרט, כי יש 15 פרסומות, אולם ריק. אולם ריק, ריק.
ביום שישי בערב.
יום שישי בצהריים. ובאתי להזמין כרטיסים בקולנוע, ויש המסך הזה של הכיסאות, אז חלק מהכיסאות דפוסים. ואני בוחר 2 כיסאות, ואנחנו נכנסים לעולם, והעולם ריק. ואני רואה שהכיסאות הדפוסים זה כיסאות קרועים. אז הם כנראה מסומנים.
שלא תבחר אותם, בטעות, זה נתלונן אחר כך.
וזהו, אנחנו יושבים, ואחרי 5 דקות מרגע שהתיישבנו, נכנסות 2 זקנות. עכשיו, מה זה זקנות? כאילו, הן עולות לאט לאט במדרגות. אולם חשוך, 10 כתוביות כבר מתחילות. כל אחת מחזיקה את הדלי, יש דלי פופקורן, יש small, medium, large, extra large ו-extra, extra large, הם הולכות עם הפופקורן של extra ואת הקנקן קולה.
כלבבי.
בדיוק, ידעתי שאתה טוב את זה. והן עולות ככה לאט לאט ומדברות, והסרט מתחיל. ועם הטלפון, עם האור, ובאיזה שורה, והן בשורה 6, זה בדיוק השורה שאנחנו יושבים, ואנחנו פשוט ישבנו אולם ריק. עכשיו, היה ברור שאנחנו יושבים במקומות שלהם, ואני תהיתי אם הולכים לתחילת הסרט.
יש את המקומות שלהם?
אני מעריך.
אבל יש לך מקומות בכרטיס, למה אתה יושב במקומות שלך? לא הבנתי.
כי פשוט אולם ריק יושבים
בהם. לא, לא, תשב במקומות שלך, אתה עושה בלגן, אתה עושה בלגן.
קצור, הייתי משוכנע שיבואו ובקשו איתנו לזוז. בסוף לא, הם ישבו קצת בצד, אבל זה היה מאוד מצחיק. חוויה, קולנוע מודיעין זה תמיד חוויה. סרטים טובים, פעם שנייה שאני הולך לראות סרט טוב, אולם ריק, זה מפעס אותי באמת, כי אנשים לא מדברים על זה ולא יודעים, ואני לא מבין למה לא רוצים לראות את הסרט הזה, סרט ישראלי. כן, היינו צריכים לעשות על זה את הפרק. טוב.
שבוע הבא.
הדבר השני...
דרך אגב, אמרת פסטיבלי סרטים, או זה, נכון, אמרת על...
טרייבקה.
אז נזכרתי שבדרך לפה ראיתי שיש עכשיו את פסטיבל הקולנוע בטורונטו.
אוקיי.
אם אתה זוכר, דיברנו על זה פעם שעברה, על הסרט התיעודי של נועם טיבון, שבהתחלה פסלו אותו ואחרי זה חזרו, זכה בחביב הקהל, בטורונטו.
מגניב, מגניב לעלה. טוב, אתה רואה, לא שונאים אותנו. סדרה שראיתי, נקראת בלארד. בלארד. בלארד היא חוקרת במשטרה, מאיזושהי סיבה היא הוגלתה למחסן, והיא מרימה שם כוח משימה, שבודק תיקים ישנים וחוקר אותם. לא שמעת על סדרה כזאת לאחרונה, Department Q בנטפליקס, אבל בלארד זה באמזון. עכשיו, זה ממש סדרה, כאילו, מלפני כמה שבועות, וזה לא שהם ראו את Department Q והספיקו לצלם עונה שלמה 10 פרקים, נכון? זה לא הגיוני. אז אני לא יודע מי חיכה את מי.
זה קורה לפגם בקולנוע, שמוצאים 2 סרטים על אותו עצים.
וזה נורא נורא מוזר. בכל מקרה, Department Q הרבה יותר טובה, אבל בלי קשר... מה שמעניין, איך הגעתי לסדרה הזאת? כי אתה שמעת על הסדרה הזאת, אף אחד לא שמע על הסדרה הזאת, ואני אגיד לך למה הגעתי. כי זה מהיקום, יש יקום קולנועי, זה מהיקום הקולנועי של בוש. אתה זוכר את בוש? סדרה...
בוש עם קלסי גרמר, עם הראש ירד שיקגו, זה אותי?
לא, זה אחד אחר.
זה גם קראו לזה בוש, לא? בוש, משהו.
אני לא זוכר, זו שאלה טובה, אני לא זוכר.
זה מה שהיה לי בראש, אבל...
כן, בוש זה סדרה על בלש משטרתי, איזה 5 עונות, עבר לאמזון, מאוד אהבתי אותה, קוראים לזה סדרת אבא. זה מה סדרה משנות ה-90 כזה, 80 של בלש משטרתי, אולד סקול לגמרי, אני נורא נורא אוהב, דיברתי עליה. בוש? B-O-S-C-H. אז זה מהיקום הקולנועי של בוש, היא כאילו בפרק האחרון של בוש, הוא כאילו חוקר איתה איזה מקרה, ואז יש לה ספינוף, ספינוף, כמו CSI, זה ספינוף בלארד, מצחיק, זה נורא משעשע.
שהיא הייתה איתו בסדרה של אז.
בפרק האחרון, הציגו אותה.
אבל זה כבר לפני 30 שנה, היא כבר צריכה מבוגרת.
לא, לא, מה אתה מדבר? בוש זה עכשיו, עכשיו, עכשיו.
אז מה, אמרת שנות ה-80, סדרת אבא, או כמו?
כמו בשנות ה-80.
הבנתי,
אוקיי. בכל מקרה... ואגב, בוש מגיע לבקר אותה באיזה 2 פרקים במהלך הסדרה הזאת בבלארד, רק בשביל שידעו שיש קשר. תראה, זה באמזון, זה אובר דרמטי, מנסה להעצים את הדרמה די באופן מלאכותי. המשחק הוא ממש גרוע. אתה רואה את זה בהתחלה ואתה אומר, יו, איזה זבל. זה אני חושב 10 פרקים או 8 פרקים. אבל אתה יודע, יש מושג כזה של הסדרה, grows on you.
כן.
זה כזה.
וואלה.
כאילו במהלך הפרקים זה נהפך, אתה כאילו מתרגל, ולאט לאט אתה
אומר... מתחיל לאהוב אפילו.
לא יודע אם לאהוב, אבל נסבל.
קראו לזה בוס, לא בוש, לא עם קלסי גרמר.
בוס. בוס? נכון, כי הוא היה הבוס של שיקגו. שיקגו, נכון. אבל בוש זה משהו אחר.
כן, כן.
בוש כמו מכונת כביסה. לא הייתי פה, מי שאהב את בוש, שיראה את בלארד, והוא ייהנה באותו האופן. בסדר? זה כאילו, ויש כאלה שאוהבים את בוש, יש כאלה שמכירים, יש כאלה שראו, ואם הם אהבו, אז אני יכול להמליץ על בלארד. מי שלא, יכול לדלק, כי זו סדרה משטרתית, משנות ה-90, כאילו, כזה, קלאסי, קלאסי, קלאסי. אז זה באמזון, בלארד. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע נקרא שיעורים בפינגווינית. ראית את הטריילר?
יש מצב.
אתה לא הולך לראות מספיק סרטים כמו שאני הולך לראות, בדיוק, ואז לא ראית את זה. באנגלית זה נקרא The Penguin Lessons, זה סרט שנעשה בשיתוף פעולה בריטי-ספרדי מ-2024, הבמאי הוא פיטר קטנו, שביים את The Full Monty, ללכת עד הסוף, קראו לזה פה, נכון.
היה סדרה?
מה?
היה אחרי סדרה?
הייתה סדרה, כן. זה עיבוד לספר בשם זהה, שיעורים בפינגווינית, שהוא בעצמו מבוסס על סיפור אמיתי, זיכרונות של... מורה אנגלי שמגיע לארגנטינה ב-1976 בזמן המשטר הצבאי, והוא בא ללמד בבית ספר פרטי לילדים עשירים בבואנוס איירס. באופן מקרי הוא מאמץ פינגווין. זה משהו כזה. זהו, זה סרט שמשלב כזה בין סרט מורה שמלמד תלמידים שיעור לחיים, כזה, אני לא רוצה להגיד Dead Poets Society, אבל כי זה רחוק, רחוק.
ללכת שבי אחר.
בדיוק, אבל בוא נגיד שיש ניצוצות, יש איזה 2-3 סצנות כאלה, יש עוד סרטים של מורה שמלמד תלמידים, אז הוא משלב את הסרט על מורה שמלמד תלמידים, שיעור בחיים, אבל גם מורה זר אורח במדינה, שהיא תחת משטר צבאי מאיים שחוטף אנשים ברחובות, אז יש פה איזשהו שילוב של שני הסיפורים האלה, לתוך כל זה, זרוק פינגווין פנימה, מבוסס על סיפור אמיתי, היה שם באמת מורה בתקופה הזאת, והוא באמת אימץ פינגווין. בסוף הסרט ממש אפשר לראות תמונות של הפינגווין האמיתי, שוחה בבריכה.
זה לגדל פינגווין כחיית מחמד, זה לא כזה מופרך לי לכאורה, לא?
לא יודע, אני לא חושב שאתה כאילו מתקרבל איתו בקורסה.
כן, אבל בסדר, לא עם כל חיית מחמד מתקרבל בקורסה.
אתה יודע שלפינגווין, זה אומנם ציפור, אבל יש לו ריח של דג.
בסדר, הוא ציפור דג.
אבל דג זה משהו מסריח, הרי כאילו, אתה יודע.
אנשים מגדלים גם דגים, אני להזכיר לך.
כן, אבל לא בתוך המים, הוא לא חי במים, הוא מסתובב בסלון, הוא חי מסריח, והוא מחרבן כמו ציפור.
זה אוף, לגדל תרנגולת.
תקשיב, לא. כאילו, זה בדיוק זה, אתה יודע, אני לא יכול להגיד שפינגווין גונב את ההצגה, זה לא כלב, זה לא חתול, הוא לא גונב את ההצגה.
זה חיה חמודה, אבל, ואהובה כזאת,
פינגווין, אני לא חושב,
אתה יודע. אנשים אוהבים פינגווינים.
כן, מרחוק, האינטראקציה איתו די מוגבלת. יש לו מוח של ציפור. בקיצור, הדמות של המורה זה קצת, אתה יודע, קר, אגואיסטי כזה, אגוצנטרי, לא יודע. וכשאתה מוסיף לכל זה את המשטר הארגנטיני בסוף שנות ה-70, אז יש פה עניין מסוים. זה לא סרט ממש איכותי, מדהים. הוא נחמד, הוא נחמד, אתה יודע. יש כאלה שיקראו לו קומדיה, הוא לא קומדיה, הוא ממש לא קומדיה. אבל... הוא נחמד, אפשר לראות, בהחלט אפשר לראות סרט כזה של קולנוע לב, ונהניתי, לא רע, לא רע בכלל. אז זהו, זה הדבר השלישי שראיתי, שיעורים בפינגווינית. מה אתה ראית?
טוב, אני רוצה שאני אדבר
על... מאסטר שף.
כן, גם. אני אדבר שנייה על... אתם אדבר שנייה על סרט וסדרה, ולפני אני רוצה לדבר על שתי פרקים.
אוקיי.
מסדרות שכבר דיברתי עליהן, אבל דווקא אני רוצה להזכיר שתי פרקים ספציפיים. בריק ומורטי, א', אני אזכיר שריק ומורטי עלו עד עכשיו, אפשר לראות את זה רק בצורה לא ממש קלה, באיזה אתר שנקרא, לא אתר, רשת שנקראת Adult Swim.
סיפרת על זה,
כן. סיפרתי שהיה, לא פשוט היה להשיג את זה ולזה. עד עכשיו הם עלו, כל הפרקים עלו ב-HBO. אז אפשר לראות ב-HBO את כל העונה החדשה, העונה 8 של ריק ומורטי, אז זה דבר ראשון לציין. אז התחלתי לראות סוף כל סוף ברצף ולא פעם ב, אז התקדמתי כמעט לכל העונה. בפרק 7 של העונה השמינית, יש פרק על ג'יימס גאן.
אוקיי.
חמוד, ודיברתי פעם על ג'יימס גאן. משלב
לך את שני היקומים. בדיוק,
בדיוק. זה פרק מטה כזה על הוליווד ועל ג'יימס גאן, יש שם מכונה שמייצרת סרטים לפי פרומטים, אפרופו, ChatGPT ו-AI, וג'יימס גאן, יש שם מציין נהדרת שג'יימס גאן מתווכח עם זאק סניידר על סופרמן, ויש בדיחות על איכות הסרטים של ג'יימס גאן, וריק ומורטי תקועים באיזה עלילה בתוך המכונה, שצריכים שהמילה תתקדם כדי שיוכלו לצאת מהמכונה החוצה, קצת כמו בהמה רעה שחורה שראינו לאחרונה, שהיה כזה פרק. קיצור, הרבה דברים נחמדים, אז זה היה פרק שמאוד מאוד אהבתי, מאוד דיבר אליי, אז לחווה ריק ומורטי, סטנדלון פרק נחמד מאוד.
לפני איזה שבועיים, שאלתי את הבת שלי, מה את רואה? זאת שבארצות הברית, אז אני, לא, אתה תצחק עליי וזה. נו, תגידי, מה אכפת לך? כן, אני רואה ריק ומורטי. אמרתי, מה? כאילו, אחלה סדרה, מה? אני לא ראיתי בזה, אבל...
אנשים אוהבים.
אורן ממש אוהב אותה, זה בסדר גמור. אז היא נרגעה. אני לא יודע למה אני מאיים על אנשים. כן.
כן. שבוע, לא שבוע, פרק שעבר, דיברתי על הסדרה יוניקורנס בערוץ כאן 11.
יוניקורנס,
על ההייטק הישראלי. אז זה היה פרק אחרון, פרק 4, נקרא מלחמת חדי הקרן. ואני רוצה לציין אותו, הוא התקשר קצת למה שאני הולך לדבר עליו אחרי זה, אבל זה פרק, היה פרק אחרון, זה היה קצת גם על המעמדות קצת שההייטק יצר בישראל, וגם על ההייטק בעידן המהפכה סלש הרפורמה המשפטית, כל אחד בזה שלו, והחשש של הרבה מההייטקיסטים או מובילי ההייטק בארץ, שישראל תהיה או תתאפס כפחות דמוקרטית בעולם, ולא, ואז, והפחד שלהם ש... לא יהיה צמיחה, או לא יעודדו חדשנות בחברה שתהיה פחות דמוקרטית, ועל זה שבאופן, שנייה.
לא, דומפן זה היה גזייה.
תכף אני, לא, זה היה אפשר.
פגרים לגמרי.
ולא, מה שאהבתי, זה שכמה דברים, תכף אני אציין אותם, אחד, עובדתית רוב ההייטק התנגד לרפורמה, רוב המובילים פחות בהייטק התנגדו לרפורמה, כנראה פחות ככה הציגו את זה.
שנייה, שנייה,
כולל אנשים.
זה לא נכון, זה לא נכון.
רגע, הציגו את זה ככה, לפחות שהיה...
זה אני מוכן לשמוע, זה סבבה.
שהיה הרבה התנגדות...
יש 64 מנדטים לימין.
רגע,
יש 64 מנדטים לימין. סטטיסטית יש 64, יש 50% בהייטק שהם בעד הרפורמה המשפטית. ככה זה עובד, סטטיסטיקה.
אני יכול להתבקר את זה, אבל אני לא רוצה.
זה נו, מה?
אז שפחות חלק גדול התנגד, וכולל אנשים שציינו שהם שייכים לצד דווקא הימני בהמפה והתנגדו, ולא משנה. והם הביאו דווקא, מה שאהבתי, שהם הביאו דווקא די מאוזן קולות משני הצדדים, גם בתוך מובילי ההייטק, ועשו ממש ספליט סקרין, מה אומרים זה ומה אומרים זה, אז דווקא די נחמד, וכולל חילוקי דעות, וכולל קרבות דיגיטליים, שהיו, אתה יודע, ברשתות חברתיות, בין אנשים שחושבים ככה, ואחרת בהייטק, זה היה דווקא, זה היה יפה, ולא יודעים יפה, זה היה קצת מראה למה שקרה. א', זה היה מוזן, אז אהבתי, ומה שעוד, התחבר לי למה שאני רוצה לדבר עליו שראיתי. ראיתי סדרה שב... אפרופו כאן אחד...
רגע, לא, רגע, לפני זה, תן לי רגע... זה חבורה של אימבצילים, באמת, שאין לי מושג מה...
אני לא אתם מבקר דברים שאתה לא רואה.
זה חבורה של אימבצילים, שהיום הם הוציאו הודעה, ראשי פורום הייטק, היום הוציאו הודעה שהם נגד מינוי זיני לראש השבק. זה חבורה של דבילים.
איך זה קשור עכשיו לסדרה?
לא,
כי
זה אותה, זה ראשי פורום ההייטק.
לא אמרתי שזה ראשי פורום ההייטק.
אז אני אומר לך, זה אותו דבר, כאילו זה...
לא.
זה הייטקיסטים, זה אותו ראשי פורום ההייטק שהיו נגד הרפורמה.
אז לא.
זה חבורה של אימבצילים, נו, אני, כאילו, זה לא מעניין.
אתה מדבר על משהו אחר לגמרי. אני מדבר על אנשים ספציפיים שהתראינו בסדרה.
דוב מורל, שמעתי אותו בתקופת הרפורמה.
דוב מורל לא היה בסדרה הזאת.
בסדר, נו, אבל זאת הקבוצה.
לא.
זה לא אותה קבוצה. אוקיי, זה לא. בסדר, אוקיי.
אני בכלל לא בטוח לאותה קבוצה.
אוקיי, סבבה.
תראה את הסדרה ותחליט. זה סדרה
לא פוליטית. אני לא מתכוון לראות דברים של אנשים דבילים. אני לא, נו, הם לא מעניינים אותי.
הסדרה היא לא על האנשים האלה. זה סדרה על ההייטק הישראלי, והיא ממש לא פוליטית.
אוקיי, בסדר.
לא, באמת, אני אומר לך את זה, היא ממש לא פוליטית. היא מאוד מאוזנת. מאוד מאוזנת, וברובה בכלל לא נוגעת בפוליטיקה. הפרק האחרון היה בו נגיעה, אבל נגיעה די מאוזנת, אני חושב. כן.
אוקיי.
הדבר שאני רוצה לדבר עליו, זה סדרה גם בכאן אחד, שנקראת התנתקות. שמעת עליה?
לא.
אוקיי. אני 20 שנה להתנתקות.
סליחה, בטח ששמעתי עליה.
אז היה דוקו לפני איזה כמה שבועות, ועכשיו היא סדרה דרמטית, עלילתית, נקראת התנתקות. סדרה דרמה, 5 פרקים בכאן 11. כולם מכירים את ההתנתקות כמובן. אני בדרך כלל ב-2005 לא הייתי בארץ, חייתי ארצות הברית, אז אני פחות חייתי את מה שקרה בהתנתקות בארץ.
כן.
למרות שקראתי ושמעתי וזה, אבל זה לא כמו להיות פה.
כן, כן, כן.
אז עמוס תמם משחק כקצין דתי-לאומי שמפקד את ההתנתקות, הוא קצת בן דמותו של גרשון הכהן, שהיה מפקד ההתנתקות בכפר ההתנתקות, והסדרה מתמקד בדרמה, בעיקר בדרמה המשפחתית ערכית, שהוא בן ההתיישבות, המשפחה שלו גרה בגוש קטיף, אחותו, הבן שלו, והוא צריך לפנות אותם וכו'.
מבוסס על סיפור אמיתי ומעצים את התסריט, מעצים את הדרמה.
כן, יש, כן, לא בדיוק,
אני אומר,
הסדרה, היא מנסה להעיר,
זה קורה הרבה פעמים,
היא מנסה להעיר את הטראומה והכאב של המפונים, דווקא דרך, היא מאוד מזדהה עם הצד של המפונים, היא מנסה להראות את הכאב שלהם, ולסרטט, אתה יודע, אחד השברים הלאומיים הגדולים במדינה, אז מנסה להעיר את זה. כמובן, יש פה קצת איזה, מתייחסים לטרמינולוגיה שונה, אם זה פינוי או גירוש, מתיישבים או מתנחלים וכו', זה בשפה שם בין האנשים. עמוס תמם ומשפחתו משלמים מחיר יקר, שהוא בין ההתיישבות, אבל אתה יודע, בעצם הוא לוקח את זה מטעמים של מחתור, כי הם מוסריים, למנוע מלחמת אחים, וצד שני נתפס כבוגד אצל הקהילה שלו וכו'. הסגן שלו זה אוהד קנולר, מגנת הסטנגן שלו, שהוא מגיע מצא, הוא כאילו שמאלני כזה, שנגד המתיישבות וכו', וביניהם יש גם קצת את החיכוך הזה, ודינה סנדרס הוא משחק את אשתו של עמוס תמם, והוא, אתה יודע, הוא מפקד שמאוד נאמן למערכת, אומר, הצבא חייב לצאת לנבחרי הציבור, זה המהות של המדינה וכו', אז הוא רואה את עצמו שליח של הצבא מצד שני, אבל כן נקרא, והסדרה היא זכתה נורא לביקורת, לא יודע אם קראת קצת ביקורת שהיא כאילו נוקטת צד ומבטאת יותר את עמדת אולי הצד הממשלתי, שהיא לא מספיק עמוקה או רחבה ומציגה את כל הדילמות וכמה זה היה מורכב וכו', זה כאילו הביקורת שאני קראתי. אני לא מסכים ככה לביקורת, אני חושב שזו סדרה חשובה ואני חושב שהיא גם מרגשת, כאילו אני...
כן.
אני כן הרגשתי גם אמפתיה וגם, גם, אתה יודע, מאז השביעי באוקטובר אמרתי לך, מדי פעם אני רואה סיפורים על אנשים מהשנתיים האחרונות, וזה ממש גורם לי התרגשות, כאילו, מה שאני מרגיש, אתה יודע, כמעט מאוד בעיניים, והסדרה הזאת גם עשתה את זה, כאילו, הייתה, לפחות חלקים היו מאוד מרגשים. יש שם גם דיון, אתה יודע, יש שם דיון חשוב, ואני חושב שמביאים פסיכולוגית שתלמד את החיילים, איך להתמודד עם זה שמפנים אנשים, והיא אומרת להם, אל תיצרו קשר עין, אל תראו אמפתיה, והוא כאילו, הוא קורא את המצד, והוא כאילו, שובר את הכלים, מה פתאום? להפר, תסתכלו בעיניים, זה אחים שלכם, ולהפר, וזה בסדר שם. ויש שם דיון לסביב זה, ויש לי חבר שסיפר לי שהוא ראה, לפני שראיתי, סיפר לי שהוא ראה את זה, והוא המליץ לי, ואחרי זה ראיתי, והוא אמר לי, תשמע, עד היום לא הבנתי את גודל השבר, לא הבנתי מה אנשים הרגישו, ומה הם עברו, והסדרה פתאום שמה לי זה בפנים, וכאילו, ואני חושב שבהקשר הזה, זה יש לה כוח שהיא, אתה יודע, היא יכולה... זה באמת טלוויזיה שיכולה לגרום לאנשים קצת להכיר בכאב ומצוקה של הצד השני, וזה, וזה אני חושב שזה תפקיד חשוב בקשר, בהקשר הזה. זהו, אז אני ממליץ עליה, התנתקות בערוץ 11. כאן 11.
כמו שאתה אומר, זה נושא כל כך טעון, זה כזה שבר גדול, ואני מניח תיקח 10 יוצרים שיעשו 10 סרטים דוקומנטריים על הנושא הזה, ואתה תקבל את כל הסקאלה מימין, כאילו, מצד לצד.
רגע, היוצרת היא... חוותה, אני לא יודע בדיוק את כל ההיסטוריה שלה, אבל היא כאילו חוותה את הפינוי על בשרה, והייתה כאילו...
כן. אז זה מה שאני אומר, אתה תיקח 10 יוצרים שונים, אתה תקבל את כל הסקאלה, כי כל אחד יאיר את הזווית, אתה יודע, יש יוצר שאתה לא תשמע על הפינוי בכלל, כי לא היה פינוי, זה היה גירוש.
בדיוק.
אז אתה תראה סרט על הגירוש, ויוצר אחר יקראו לזה התנתקות, או לא יודע, או פינוי, משהו כזה, ולכן כל יוצר יאיר זווית אחרת לגמרי. אני גם כן יצא לי לשמוע בתקופה האחרונה, אחרי באמת 20 שנה, כל מיני סיפורים שבאמת באמת באמת קשים, ואין מה לעשות, אין שם סיפור אחד. כל אחד יאיר את זה בזווית אחרת, וכן, לגמרי.
כן, אני אומר, אתה יודע, בטח היום ששוב יש מחנות פוליטיים ושסעים בעם, וזה, זה משהו גורם קצת יותר אמפתיה וחמלה לצד השני, ולנסות לראות דרך עיניים של מישהו אחר, שנורא קשה לפעמים.
קצת בספק, אבל בסדר, אוקיי.
אני חושב שלפחות זה מנסה.
כן, אוקיי.
הדבר השני שראיתי סרט בקולנוע 180 מעלות משם, שנקרא שישי הפוך יותר.
לא שמעתי על הסרט הזה.
Freakier Friday.
אוקיי.
על Freaky Friday אולי שמעת.
אולי.
ב-2003 היה סרט עם לינזי לון וג'ימי לי קרטיס.
אוקיי. אוקיי, שמעתי על זה.
אמא ובת, שאז בסדרת המקורי הם מחליפים את הגוף ביניהם, האמא יחס לגוף של הבת, וכל אחת רואה את העולם דרך העיניים של השני בתוך הגוף. הרי כל בכלל ז'אנר החלפת הגוף זה ז'אנר ידוע מ...
כן.
ביג זה לא בדיוק החלפת גוף, אבל אתה יודע, זה החלפה, אבל יש את ה... באמת פריקי פריידיי, והיה, בשנות ה-80 היו כמה סרטים כאלה, לא זוכר, אתה זוכר, היה Like Father Like Son עם דאדלי מור, או ב-87, והיה אחרי זה וייס ורסה עם ג'אג' ריינהולד, זה שהיה בשטר מברל איז, בקיצור, זה היה בשנות ה-80, זה היה נהוג קומדיות כאלה של החלפת גוף, היה לו לאחרונה הסרט אימא שקראו לו, אני חושב קראו לו פריקי, שזה גם הרוצח והבת נוער החליפו גוף ביניהם, זה היה גם נחמד. אז בקיצור, אז ב-2003 הסרט המקורים, לינזי לון הייתה הבת וג'ימי לי קרטיס האימא, עכשיו זה 20 שנה אחרי, אז ללינזי לון יש בת, וקוראים לה הרפר, ויש לה גם, היא כבר בת, לא יודע, 40, ויש לה בן זוג בריטי, ולבן זוג גם יש בת, לילי. פה זה נהיה יותר מסובך, זה שתי זוגות, גם האימא והבת, וגם הסבתא, שעכשיו ג'ימי לי קרטיס היא הסבתא, מחליפה גוף עם הבת של הערוס, עם לילי, אם זה נשמע לך מסובך, זה בלי מסובך, קשה קצת גם בתוך כדי הסרט, לעקוב, רגע, זה עכשיו הוא בגוף, היא בגוף שלה, וזה קצת קשה תוך כדי הסרט גם להבין מי זה, ואתה יודע, זה בסוף בסיס לקומדיית מצבים כזאת, כן? אז הנערות, שתי הנערות, הבת של לינזי לון עם החברה הבריטית, נמצאות בגוף של המבוגרות, של ג'ימי לי קרטיס ולינזי לון, ולינזי לון וג'ימי לי קרטיס, בגוף של הבנות הצעירות, והבנות הצעירות מתנגדות לזה שלינזי לון תתחתן עם האבא של הזה, אז הן מנסות להרוס את החתונה כשעכשיו בזה.
אוקיי. כן? קומדיה.
קומדיה לנוער מבית דיסני, ואני, תראה, בדיעבד הבנתי שקהל היעד זה כנראה בנות נוער. עכשיו, אני לא עונה על שתיים מהקטגוריות האלה, לא על בנות ולא על נוער, אז הסרט, לדעתי הוא היה מטופש, לא מאוד זכיר, מי שואב קומדיות אינדיוטיות נוסטלגיות?
מי גרר אותך?
אני.
לא נכון, יאללה.
לא, אני אסביר, יש לי חבר...
טוב שאתה לא אומר שזה היה צריך להיות הסרט שלנו בשבוע.
יש לי חבר שפעם בכזמן שאני מקדיר, בוא נכון לראות איזה סרט. עכשיו, כמו שאמרת, אין מה לראות בקולנוע, וזה היה עוד לפני שיצא הסרט שפה זרה, שאולי היינו הולכים לראות אותו.
כן.
אז חיפשנו מה לראות, אמרתי, תשמע, הוא אמר לי, יש את הסרט רוזס, מלחמת
הרוז. רוז נגד רוז.
אז אמרתי, צחי אמר שזה לא טוב, מה עוד יש? טוב, יש פריקר פריידיי.
הרבה יותר טוב.
נשמע לי, בוא נראה את זה, מה יכול להיות?
כן.
אז אם אתה אוהב קומדיה אידיוטית ונוסטלגית, אז אולי תהנה, לא יודע, למרות שאני אוהב קומדיה אידיוטית ונוסטלגית ולא נהניתי, אז אני לא יודע. יש רפרנסים לדמויות וסיפורים מהסרט המקורי, אבל לי זה עבר מעל הראש, אני לא זוכר כלום. קטע מצחיק שכמה ימים אחרי זה הייתנו עם חברים במסעדה, עם חבר שלי, עם הבת זוג שלו, היא הלכה לשירותים, ואז אמרתי לו, באתי אחרי, אמרתי לו, תשמע, הייתי שבוע בסרט, מה זה מטופש? ואז הוא אמר לי, גם החברה שלי הייתה בסרט עם הבת שלה, היא אמרה שזה ממש מטופש. אמרתי, איזה סרט היא הייתה? אמרה, לא יודע. מה זה חזרה? אמרתי, איזה סרט מטופש ראיתי עם הבת שלך? אמרתי, וואלה, אני לא זוכרת. אמרתי, הפריקי, הפריקי, אמרתי לי, זה, נכון. שיש קונצנזוס.
היה אולם ריק? חצי מלא.
שאלה טובה. תראה, הוא לא היה מאוד מלא כבר, אבל הוא לא היה ריק, הוא לא היה ריק. כן, זה כבר, הוא משחק איזה כמה שבועות, אבל הבן שלי ראה אותו לפני איזה חודש כבר.
למה ג'ימי לי קרטיס עושה סרטים כאלה?
כן. היא עושה כמה סרטים טובים, אבל.
כן, נכון.
הסדרות, אבל.
נכון.
כן, זהו. אז לא ממליץ על שישי הפוך יותר.
אוקיי.
אלא אם כן את נערה, בת 16.
כן.
ממין נקבה. כן.
זהו?
זהו, זה מה שראיתי.
מגניב.
כן, קצר וקולע.
אז בואו נעבור ל-Highest to Lowest, סרט שמציג עכשיו באפל טיווי פלאס. אני לא חושב שיש לו תרגום לעברית.
לא ראיתי.
אני לא יודע מה מחפשים בו, כאילו אני חיפשתי. Highest to Lowest, לא יודע, מעניין מה מחפשים. בכל מקרה, הסרט הוא על דיוויד קינג. מפיק מוסיקלי וקריש עסקי שמתפאר באוזניים הכי טובות בתעשייה. אחרי שהוא מכר את השליטה בחברת התקליטים שלו, הוא התכונן, התכנון שלו, סליחה, זה לחזור לרכוש שליטה בחברה, והתכנון שלו משתבש כשחוטף מסתורי דורש כופר של 17 מיליון דולר תמורת הבן שלו. הבמאי ספייק לי והשחקנים דנזל וושינגטון, לא כתבתי איך קוראים לשני.
ג'פרי רייט.
ג'פרי רייט, נכון. יש בטח עוד כמה. זהו, בוא, יאללה, בוא נדבר על הסרט, אורן, מה חשבת עליו?
אפשר לציין שזה רימייק של סרט של אקירה קורוסאווה, אחד מהסרטים הגדולים שהוא נקרא
שנות ה-60,
לא אין איי, משהו כזה, או איי אין לו, איי אין לו, כן, שזה דחלה אחד הסרטים הטובים של כל הזמנים, דעתי בטופ 100 של IMDb כזה.
לא יודע, הוא לא מופיע אצלך בפוסטר.
מי שכן, ולא ראיתי, מי שכן ולא ראיתי. הוא מסומן אחד שעוד לא ראיתי.
לא ראיתי.
גם אני לא, אבל בא לי לראות עכשיו. טוב, אני אגיד, הסרט, תראה, ויזואלית הוא נראה טוב, אני חושב, כמו שאפל טיווי אוהבים, הוא גם של A24, של האולפן הזה. הוא מאוד ניו יורקי בלוק שלו, וגם בהתרחשויות שלו, מרכבת התחתית ומרצד הפורטוריקו, וגורדי השחקים, והניקס, והאיבל הסלטיקס, והיאנקי, מאוד מאוד ניו יורק, ספייק לי אוהב את ניו יורק, ומראה את זה על המסך, מה שנקרא. אני חושב שדנזל וושינגטון במשחק לא אחיד. יש לו, אני חושב, לפעמים טוב, ויש לו קצת השטיקים של אותם מבטים כאלה, קצת, שקצת התעייפתי מהם, שהוא מחזיק את השפה, עושה קצת המבט כזה, קצת, לא יודע, שקצת נמאס לי ממנו. יש, אני חושב, דילמה מוסרית מעניינת, או כמה דילמות מוסריות מעניינות בסרט, שנדבר עליהם אולי בספוילרים, הזכיר לי אפילו את משובה מספר 2 טיפה בדילמות, לא בדיוק, אבל קצת זה. יש שם מהלכים מלטים קצת מופרכים ולא סבירים, שגם נדבר עליהם בספוילרים. אני חושב שסרט קצת מפוזר, הוא נוגע, מנסה לגעת בהמון נושאים. AI וכסף לעומת רשתות חברתיות וכבוד ומשפחה ו-do the right thing, הרבה 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 נושאים. אני חושב שהפסקול מאוד לא אחיד ברמה שלו, יש קטעים שהוא אחלה, ראפ כזה וזה, ויש קטעים שזה מוזיקת רקע שלא מתאימה לטון של הסרט בכלל. הסרט כאילו דרמטי וזה מוזיקת כלילה כזה בפסנתר, וראיתי זה לפחות פעמיים שלו במהלך הסרט שאמרתי, כאילו, מה קורה פה? מה אני אמור לחוש? לא יודע אם זה היה בכוונה הבחירה של ספייק לי, אבל היא הייתה מוזרה. זה סרט כאילו סרט מתח, אבל אין בו הרבה מתח. זאת אומרת, זה שתי צנות שאני חושב שהיו טובות, אני אציין בספוילרים, אבל לא היה בו הרבה יותר מדי מתח. אני חושב שיש דיאלוגים לא רעים בחלק מהפעמים. בקיצור, אני חושב סרט בינוני פלוס. כלומר, הוא לא רע, אבל אני מבין למה הוא יצא שער לסטרימינג ולא לקולנוע. שורה תחמונה, בסדר, ליומיות כזה.
כן.
זהו.
אני מסכים איתך על הכל, אני פשוט מוסיף איזה ארבעה נוטשים למטה, לדעתי זה סרט גרוע מינוס. כמו אתה אומר, הסרט המקורי הוא היה על הדילמה המוסרית של, אתה יודע, כסף כנגד חברות, כסף אל מול החיים עצמם, החזון שלך והכסף, שליטה וכוח, כל מיני דברים כאלה. זה התסריט המקורי. אני חושב שספייק לי, אני לא זוכר מתי ראיתי סרט אחרון שלו, ואנשים עושים ממנו אחד הבמאים הכי טובים שהיו. כן. אגב, אני לא מת על הסרטים שלו, מלקולמיקס וכו'. אני חושב שבשלב הזה הוא פשוט נפוח מחשיבות, כאילו, אני כבר לא חושב שהוא במאי טוב. אני חושב שהוא סוג של במאי, שאף אחד לא אומר לו שהסרט נראה גרוע. עכשיו, זה מעניין שאמרת שהוא נראה טוב, הוא פשוט נראה על הפנים.
ויזואלית, אני אהבתי.
הסצנות שלהם במרפסת, זה בלו סקרין שהוא ברמה של סופרמן משנות ה-70. באמת, זה פשוט נראה גרוע. אף אחד לא יעיז להגיד לו שהמוסיקה שמלווה את הסצנות היא פשוט לא מתאימה, והפומפוזיות היא כל כך מאוסה. ומה שמצחיק הוא, שעל מה הסרט? זה על מישהו שיש לו אוזן מוסיקלית מדהימה, נכון? עכשיו, באמת יש לי תחושה שמי שחיבר את הפסקול הזה, לא רק שאין לו שום אוזן מוסיקלית, אם אפשר לקרוא למוסיקת מעליות שהשמיעו שם פסקול, אבל לדעתי מי שעשה את המוסיקה הזאת זה AI. חד משמעית. כאילו, באמת, באמת, באמת. וזה סרט על מיש. זה כזה פרדוקסלי הדבר הזה על המוסיקה, באמת. כן, יש כל כך הרבה דברים לא הגיוניים בסרט, באמת, כמו שאתה אומר, זה כאילו סרט מתח, אבל רבק, לא היה שום דבר מותח, שום דבר לא היה מותח, איפה הטוויסטים, איפה הסיפור המעניין, הכל היה כל כך שבלוני, אתה יודע, הכל היה נראה פשוט בינה מלאכותית, בימה את הסרט.
גם העריכה הייתה לא טובה.
כן, כן, כן. עכשיו, דנזל מושינגטון באמת, הוא תמיד משחק מצוין, אבל אני לא זוכר מתי ראיתי אותו בסרט טוב לאחרונה. אני פשוט לא זוכר מתי.
לא, היה לו את האיקולייזר 2, 1, 2, 3.
זה לא סרטים טובים. זה לא סרטים, זה סרטים, זה תת רמה של סרטים. גלדיאטור לא היה טוב. אני לא זוכר מתי ראיתי אותו בסרט טוב. ג'פרי רייט, זה גם כן שחקן שתמיד כיף לראות.
ג'פרי רייט היה טוב יחסית. אין נקודת אור בסרט הזה, אני חושב.
אבל מסביב, שממה, שממה, אשתו של קינג, דנזל וושינגטון, באמת, שיחקה, היא לא גמרה את האקדמיה למשחק, לגמרי. הבלשים, יש שם משחק את זה ששיחק באוז, באמת, איזה משחק נורא, ואני חושב שזה אומר משהו על הבמה, כי לספילברג זה לא היה קורה. לספילברג זה לא היה קורה, אף אחד לא היה משחק ככה ליד שפילברג, ואתה יודע, ספייק לי מביא את כל השחורים שלו, לא משנה מאיפה הוא מגרד אותם, החוטף. החוטף זה מישהו בשם A$AP Rocky.
שהוא ראפר, ברור, ידוע כן. וטוב.
שחקן קולנוע, הוא לא. אוקיי. אני רק אגיד, השם, חוץ מ-A$AP זה as soon as possible.
אבל זה ה-S הוא עם דולר.
ברור. שלו, כן. זה אנשים באמת, כאילו, ואותם הוא מביא לשחק. אז מה הפלא שככה נראה הסרט? באמת? המאמן, כן, המאמן פוקס.
ריק פוקס.
ברור. אז
הוא שחקן אבל.
נכון.
לא קולנוע.
נכון. הוא מאמן, הוא שחקן כדורסל.
אני אוהב אותו, שחקן כדורסל.
והכל הבדיחות על הבוסטון וסלטיקס ולייקרס, נו, ספייק לי, בזה הוא התרכז. להביא את האסופת אנשים השחורים שלו, שהם החברים שלו, שכל הסרט יהיה עם שחורים, ו...
סלבריטאים, ורופאות אורח, ורוזי פרז.
בדיוק. וככה נראה הסרט. על הפנים, חבל על כל דקה, באמת, 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 באמת. ובסוף לחשוב שזה הסרט שאנחנו עושים עליו, ולא על שפה זרה. טוב, בוא נעבור לספוילרים ונגמור עם הסיוט הזה. אז בוא נדבר קצת על סרטי מתח איכותיים, שהסיפור הוא טוב, ושהכל מתחבר כמו שצריך, וזה מותח אותך. בוא נדבר טיפה על הדברים הלא הגיוניים. קודם כל, אתה יכול להסביר לי למה על סרטונים של הבן שלו צולמו במצלמת 8 מילימטר, בעידן שלכולם יש סמארטפונים?
סרטונים.
הראו סרטונים של הבן שלו, הם הקרינו אותם, וזה צולם במצלמת 8 מילימטר בלי סאונד.
שם...
מאיפה הביאו את זה?
אני לא מצליח להבין. מהילדות, הם צילמו אותו.
אייפונים, לכולם יש אייפונים, באמת. עכשיו, חטפו אותו, נכון? את קייל, את החבר שלו.
כן, כן.
איפה הוא היה כל היום?
מי? קייל?
טרי, הבן של דנזל וושינגטון.
שלא ראו אותו, והוא הגיע בסוף.
איפה הוא היה כל היום?
לא היה. הוא הלך מלאכול צהריים, ואז הוא קבע איתו, והוא לא חבר, אז הוא שוטט ברחוב, לא היה לו טלפון, כתף לנו ישיר אצל המאמן.
והוא לא חושב שמחפשים אותו, כל החדשות, זה יוצא איזה, לא היה לו מושג בכלל. אוקיי, בסדר, ממש ממש אמין. סצנת מסירת הכסף, ארוכה.
זה הצנה הכי גרועה בסרט.
עכשיו, עזוב.
היא טובה כצנה, אבל היא מופרכת לחלוטין עלילתית. לחלוטין.
אז מה, זה שהם תזמנו בדיוק את הצירה של הרכבת, שהוא בדיוק יעמוד והתיק ייפול בדיוק לחור, בדיוק עומד מישהו ותופס את זה, למה אתה חושב שזה לא אמין?
לא, מילא זה, ואז יש שם צבא של אופנוענים מיומן, שמעביר את התיק מאחד לשני, ומעטלים במשטרה, ומצליחים להחליף את הכסף בטמפונים, כדי שזה ישקול כבד, והם לא יצטרכו, וכל זה תזמן הארכי נבל A$AP Rocky.
To underestimate A$AP Rocky.
שאתה רואה אחרי זה שהבאדם הוא דופוס, כאילו, אין לו מושג החיים שלו. הוא מחביא את המזוודה עם הכסף מתחת לזה. עכשיו, איך הוא עשה את החשבון שהוא צריך את זה בפרנקים שוויצרים, כדי שהמשקל יהיה טוב ולא בדולרי, כי הוא איזה מאסטר מיינד קרימינלי, שסודי לחברה שלו את הצמיד שלה.
עכשיו, דנזל וושינגטון מגיע אליה, מצלם את הצמיד והולך.
כן, ברור. לא הולך, הולך להביא את הכסף.
כן, כן, כן.
לא למשטרה, להגיד להם, תפסתי את זה.
הוא גם הולך, מה זה הולך? זה לא שהיא מיד תתקשר לחבר שלה ותגיד, אתה לא מאמין מי היה פה?
לא, הוא אמר שהוא להפתיע ורצה, היא רצה לעזור לו בהפתעה.
וחוץ מזה, בסוף הוא גם צילם את הצמיד שלי, אתה לא, כי זה לא טבעי שזה מה שיש.
לא, אתה גם תשתוב, הוא רצה להפתעה. והוא באופן טבעי, הוא הולך למשטרה ולהגיד להם, חבר'ה, איינלים, תראו את ההוכחה, הוא הולך עם האקדח לשחק את ה...
אבל הוא עוזב אותה בשביל ש... הוא הרי לא שולט במה היא תעשה. הוא לא יכול לדעת שהיא לא תתקשר לבעלה ותגיד לו, תקשיב, היה פוטנציאל וושינגטון וצילם לי את הצמיד. והוא לא, כן.
הוא סומך עליה, היא ברו.
שואו, תקשיב, זה סרט מטומטם, וואי. גם הבמאי דפוק, וגם המשחק דפוק, וגם הציפור דפוק, והצילום. זה אחד הסרטים הכי גרועים שראיתי השנה. הכי. באמת, וראיתי.
ויש עבודת משטרה גרועה. כלומר, השוטרים, הוא בא אליהם, אומר להם, תשמעו, שמעתי את זה, יש לי אותם נזוקה, זה אותו בן שבאתי בטלפון.
אין לנו לראיין אותו. הכל כל כך אמין.
והם לא מוכנים, הם לא יכולים לשמוע אותו, ומדפפים אותו, זה כאילו היה זה. וגם הייתה משהו בערכה מוזרה, השיחת כופר הייתה, כאילו, מתקשרים אליו, הוא קורא לאשתו, חטפו את הילד. כמעט כמו, איפה שולי, איפה הילד, על הילד. כזה, קצת כזה. ואז היא רצה עליו וקוראת לו אחרי כמה דקות, מצאו את הילד, כאילו באיזה, אמרתי, רגע, איפה, מתי, למה, כאילו, משהו נורא נורא מוזר קצת האלה היו.
AI, אני אומר לך, מי שכתב את התסריט זה AI.
אני חושב שהיו שתי צנות כן טובות. שתי צנות טובות ודינמת מוסרית מעניינת. הצנות הטובות, אחת זה באולפן, כשהוא מגיע באמת אחרי שהוא מגיע אליו באולפן, ועושה אותו שיחה של מה אתה באמת, של ראפרים, ומה אתה רוצה באמת מהחיים שלך, ולמה זה, וכאילו מנסה לעזור לו, ואם בוא תשתפתי פעולה, ואני לא אסגיר אותך, אני אעזור לך, והנה מה שחלמת לה, ואני פה איתך כמו שרצית.
אני מעריץ אותך.
זה היה תזנצה טובה.
לא, אני מעריץ אותך.
למה?
שאתה הגעת לסוף הסרט, ואתה מסוגל לו להתמקד בסצנה, אני לא אומר שהיא לא סצנה טובה, יכול להיות, כל הכבוד לך. כי אני בשלב הזה כבר לא יכולתי יותר. טוב, יש לך סבלנות, יפה, כל הכבוד. באמת, אני אומר את זה בסיר צנות. כן, מצליח לראות את האור, את הניצוץ, כן.
כן, וגם זה התחיל, הצנה התחילה טובה מההתחלה, מאז שהוא יורד במדרגות, זה היה מותח, שהוא יורד שם במדרגות, והכלב נובח עליו, פתאום מקפיץ שם, זה היה הצנה,
אוקיי.
כל הצנה הזאת טובה. אני חושב שגם הצנה של המרדף ברכבת התחתית הייתה לא רע, שהוא נכנס עם חוטה ונכנסים, הצנה התחילה שם באולפן, אבל הם רצו את זה לרכבת התחתית, והוא נכנס ויוצא ועולה על הגג, זה הייתה הצנה לא רע, אני חושב יחסית. והדילמה המוסרית, מעניינת, של האם הוא ישלם עכשיו 17 מיליון דולר, שזה כאילו כל העון שיש לו, ויפסיד את החברת תקליטים שלו, ויפסיד אולי את הפנטר שהוא ממשכן וכו' וכו', בשביל לעזור לבן של עובד שלו, אומנם נכתב בגללו, אבל זה דילמה מוסרית מעניינת, שכאילו, אוקיי, לבן שלו הוא היה משלם ברור, כן. אבל לבן של עובד שלו,
כן,
לא נכון. כזה מתבקש, נכון. וזו שאלה מעניינת.
הוא משלם בחברה שלו.
ואתה יכול גם ללכת ולשאול עוד שאלה, רגע, ואם זה לא היה מישהו שהוא קרוב אליו כמו הנהג, אולי זה היה מישהו, נגיד מישהו זר מהרחוב. אז הוא גם היה צריך לשלם לו, כנראה שכבר פחות, נכון? כן. פחות מכיר. אז כאילו איפה עובר הגבול? תמורת מי אתה מוכן לשלם את כל העון שקיים לך?
אני מודה שאפשר לקחת את השאלות האלה ולהפוך אותם לסרט.
כן, לסרט
זה,
טוב.
זה לא מה שספייק לי עשה. ספייק לי בחור עשיר, מפורסם, he couldn't care less על צחי שיושב ורואה את הסרט הזה. באמת? הוא כל כך זלזל בי כצופה, מה, כאילו, מה, אכפת לו מה אני ארגיש, מה אני אחשוב, איזה, מה המוסיקה, לא אכפת לו, כאילו, באמת, 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 הוא לא שם עליי בכלל, הוא מזלזל בי כצופה, אז אני מזלזל בו בחזרה, כבמאי, באמת, חרא של במאי, וסרט בחורבן, וסבבה, אין בעיה.
כן, עדיין, דילמה מוסרית, מעניינת.
לגמרי, אני מחכה שבמה יעשה סרט על הדילמה המוסרית.
לא, אתה יכול כאן לשאול את השאלה הזאת את עצמך, ולשאול מה היית עושה, ומה הגבולות, ומתי כן, ומתי לא, אפילו שהסרט לא...
הודה על האמת, לא סיימתי שנה ראשונה פילוסופיה באוניברסיטה, אבל אני באמת, אני טיפוס ריקני, מסתובב במהלך היום-יום, ולא תמיד שואל את עצמי שאלות מוסריות, אבל אם אני הולך לקולנוע, והקולנוע מעלה שאלות מעניינות, אז אני חושב עליהם באותו רגע. הסרט הזה לא גרם לי לחשוב על כלום. יום אחד, אם אני אראה סרט...
לא, הוא יכול להעלות את השאלה, ולגרום לך לחשוב עליה, בלי שהוא לעס לך את הכל הזאת.
חס וחלילה, הסרט של אוס הוא לא מעניין בכלל.
נכון.
אבל אתה יכול לעשות סרט טוב, שיעורר בך שאלות מוסריות, וזה לא סרט טוב. ולכן לא חשבתי על השאלות המוסריות האלה בסוף הסרט.
אבל הוא מעלה אותם.
כי אני, כל מה שרציתי לעשות, זה לחבוט את זה ולהגיד, לחזור לחיים שלי. כן, נכון, הוא... אני אפילו לא יכול להגיד שהוא מעלה אותם, הוא לא מעלה כלום.
לא, הוא מעלה את השאלה, אתה יכול לעשות בצורה טובה, ולא מספיק לא עושה את זה, ולא עושה...
ברגע שאתה לא עושה את זה, אז אתה מתרכז בלא יכול להיות שזאת הייתה סצנת המרדף. לא,
הוא עבר, אתה יודע, ועבר, וזה שהוא הולך שם ונכנס לחדר שלו, ומדבר עם כל האמנים הגדולים של העבר, שתלויים לו בפוסטרים שלהם על זה, ואומר, כאילו, guide me, מה לעשות, כאילו, קצת...
טוב, נו, בסדר. יאללה.
שבוע הבא.
שבוע הבא אנחנו הולכים, בעוד שבועיים אנחנו הולכים לראות סרט שנקרא מסע גדול, אמיץ ויפה, וזה נשמע די על הפנים, אבל יש לי תקווה גדולה.
כן, יש קאסט מעניין.
מרגו רובי?
מרגו רובי, אני מת עליה.
ואיך קוראים לו?
זה לא כמו נקים פניקס, לא, זה השני, האירי. נכון? קולין פרל.
קורן, קולין. כן, כן. פון בוט. כן, יש לי תקווה. יש לי תקווה שהוא יעשה את הדילמות מעניינות.
כן.
למרות שהשם שלו הוא לא מזמין, אבל אני מקווה ש... כמו נתפסו עליך. בסדר, אז בעוד שבועיים נראה את מסע גדול, אמיץ ויפה, ואת הפרק הזה אני ערכתי, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. אם חשבתם שהפודקאסט מעניין, שתפו אותו עם חברים, דרגו אותו באפליקציה. וזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.